טוב, ובכן, שלום וברכה, היום יום שני, כ"ח בסיוון, תשע"ב, ואנחנו ממשיכים בספר נפש החיים, הספר הקדוש. ואנחנו בשער ד' בפרק כף משהו, פרק קפה. כן, אז כאן דיברנו על, באופן הדרגתי, דיברנו על החשיבות העצומה של לימוד תורה לשמה, ועל החשיבות של לימוד תורה שלא לשמה, וכמה גרוע ללמוד תורה ברפיון, ועוד יותר כמה גרוע לא ללמוד תורה בכלל. זה המדרגות שעסקנו בהם. עסקנו גם בעונשו של מי שאינו עוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא. ותסמרנה שערות בשרנו. עד כאן מה שראינו בפרקים הקודמים. עכשיו פרק כ"ה מוסיף דבר מעניין. וכל זה כשעדיין יש אנשים מישראל שדבקים בו יתברך ובתורתו בעיון ובשקידה. ושקידה והגיעה הגדולה לשמה. ורק בתורת השם חפצם כל הימים. ואז, יש קבוצה של אנשים שהם כן לומדים. והם לומדים תורה לשמה. באופן, בהתמדה. ואז האנשים שבטלים לגמרי מעסק התורה מרוע בחירתם, הם ירדו שאול חיים ומגורשים להסתפח בנחלת עבדי השם הדוקים בו יתברך ובתורתו ומרץ החיים יקרת וחז ושלום. ועל כל פנים, העולם, גם כל העולמות, אגם כי נתמעטו וירדו מקדושתם ואורם בסיבת החטאים האלה בנפשותם, וכמעט שנטיו רגלם לחרב חז ושלום, כמו שכתוב בתנא דאביליה וסדר אליהו רבה פרק ב', אמרו חכמים כל זמן שבני אדם מבטלים מן התורה, מבקש הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם. ושם בסדר אליהו זוטה פרק ה', כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, ואין מצוקין אלא תלמידי חכמים. בכל יום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את כל העולם כולו, ואלמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שתלמידי חכמים יושבים בהם ועוסקים בדברי תורה, היו מחבלים את כל העולם כולו מיד וכולי, עין שם. עם כל זה, כלומר, למרות שביטול התורה של אותם האנשים, יש בו כמעט סכנה של חורבן העולם, עם כל זה, עדיין יוכלו להתקיים מהעולמות כולם על ידי השרידים אשר השם קורא עוסקים בתורה הקדושה יום ולילה, שלא יבטלו לגמרי לחזור לטוב עבור חס ושלום. כלומר, כל זמן שיש קבוצה אפילו קטנה של אנשים שעוסקים בתורה ברצינות, אז העולם מתקיים. אמנם לא מתקיים כל כך טוב, מתקיים גרוע, בגלל שיש הרבה בטלים מן התורה וביטול תורה מחריב את העולם, אבל למרות כל זה, אותה קבוצה קטנה עדיין מחזיקה את העולם. אבל אם היה חז ושלום העולם פנוי לגמרי, אפילו רגע אחד ממש מעסק בלודדות המסגולה בתורה הקדושה, תכף כרגע היו כל העולמות נחרבים ונפתלים ממציאותם לגמרי חז ושלום. כלומר, מזל, יוצא לפי זה שאם יש לך אדם אחד שהוא היחיד שעוסק בתורה באותה שעה ואתה מבטל אותו מן התורה, וואי וואי וואי, מה יהיה? העולם כולו יתמוטט. לא רק העולם, העולמות. ומה?
זה מי שניתנה תורה.
מי שניתנה תורה, נכון. לפני זה לא היה. ואף גם איש אחד מישראל לבד, רב כוחו, שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות והבריאה בכללה על ידי... אני עליתי כלחריד, אבל עניתי אמת, מה הבעיה?
אז מה החזיק את העולם לפני שניתנה תורה?
לפני כן זה יחזיק לבד, גם בלי תורה.
אז למה עכשיו נחייב למצוא שחזיק לבד?
כי זה הגיע למעלה יותר עליונה. ברגע שדבר מגיע למעלה יותר עליונה, אז החיים שלו יותר עדינים. זה כמו שתאמר שאכברים יכולים לאכול כל מיני אוכלים מקולקלים ולא קורה להם שום דבר. האדם אוכל אוכל מקולקל, זה עושה אותו חולה, נכון? או הורג אותו. למה? כי הוא מורכב יותר, הוא נעלה יותר, ולכן הוא יותר עדין. לכן שיווי המשקל שלו תלוי בדברים יותר מסובכים. אז העולם לפני מתן תורה יחזיק מעמד גם בלי תורה, ואחר כך יחזיק מעמד דווקא עם תורה. מה הבעיה? זה מה שאני אמרתי. אתה אומר שדחיתי אותו כלאחר יד, אז מה? אבל אמרתי את זה קצר, אמרתי את האמת. טוב, הלאה. ואף גם איש אחד מישראל לבד, רב כוחו שבידו להעמיד ולקיים את כל העולמות והבריאה בכללה, בכללה על ידי עסקו והתבוננותו בתורה הקדושה לשמה. סיפרתי כבר את זה פעם, שהרב קוק באחד הלילות בישיבת וולוז'ין למד עם החברותה שלו כשבית המדרש היה ריק, והוא אמר לחברותה, ייתכן שאתה ואני עכשיו מחזיקים את העולם כולו. על סמך? מה? מי היה חברותה? זליג בר. זליג בר. בר. אולי. זה יכול להיות מישהו אחר. אולי זה היה וולף. לא יודע. אולי זה היה איציק. לא יודע. זה מישהו. אולי, לא יודע. כל כך אפשרויות יש. מי היה חברותה עם הרב קוק באותה שעה בשלוש בלילה בוולוז'ין? לא יודע. רשום במלאכים? ראית את הכתב יד? כתוב במלאכים כבני אדם, שמי שלמד איתו באותו לילה זה היה? הסופר שער, משהו, לא יודע. טוב, אולי, טוב. נזכה לראות, בעזרת השם כן יהי רצון.
אני חושב את זה פעם, אבל עוד הפעם, יש זמנים שבהם לא אמורים ללמוד תורה. אמורים לעשות בקת חמץ או כל מיני דברים כאלה, אמורים לסגור את הספרים. האם פה יש איזשהו הוכחה שיש צורך בקהילות ישראל יהודיות בגולה? זאת אומרת שהזמן אצלהם הוא אחר, עם כמה שעות אחרינו.
אתה אומר שכבר שאילתני ודחיתי אותך, ולמה אתה חושב שמאז שיניתי עמדה? אני אחזור על שאלתך, שאני זוכר ששאלת אותה. אמרת יש זמנים שבהם לא אמורים ללמוד תורה, למשל בדיקת חמץ, שאז חייבים להפסיק ללמוד תורה כדי לעסוק בבדיקת חמץ. האם הדבר הזה איננו אומר שיש צורך בקהילות בגולה שיעסקו בתורה, יהודים בגולה, שיעסקו בתורה בשעות שאנחנו עושים בדיקת חמץ למשל, כדי שהעולם לא יחרב? ואני זוכר שאני עניתי לך אז כבר, לא דחיתי אותך. התשובה הייתה לא. מה הבעיה? הלאה. מה? אפשר לומר, זאת אומרת, התורה לא חייבה אותך ללמוד באותה שעה, להפך, היא חייבה אותך ההפך. כן. אגב, אני רוצה לציין לעובדי האינטרנט היקרים, שהמסך לא עובד, הוא אפילו לא דלוק, שתהיו מודעים לזה. הלאה.
אז תורה, הכוונה, לא דווקא ללמוד תורה, אלא חיים של תורה. זה יכול להיות מצוות, זה יכול להיות...
לא, זה לימוד התורה, מדבר מפורש על הלימוד. אבל מאחר והתורה אמרה לך לא ללמוד, לא, 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 זה יש להם טכנאים, הם עוד לא אוהבים שנוגעים להם בזה, אולי זה קבוע בכוונה, כי אולי זה לא עובד. למה? איך? זה כמו הבן של מתכנת המחשבים, ששואל את אבא שלו, אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? אז הוא אומר, זה עובד, אל תיגע. עכשיו, אז כן, זאת אומרת שיש לפעמים שלימוד התורה נעשה באופן של אי-לימוד. למשל, מצאנו באבל. אבל אסור ללמוד תורה, או בתשעה באב, לא לומדים תורה. זה לימוד התורה של אותו יום. מובן? כן, בבקשה. כן. לא. טוב, הלאה. נכון, לפעמים ביטולה הוא קיומן, זה הביטוי. כמו שכתוב בחלק, כל העוסק בתורה לשמה וכו', רבי יוחנן אומר, אף מגן על כל העולם כולו. וכן ניתה בפרק התורה, מה זה פרק התורה? פרק שישי של אבות, כן, מה אתה רוצה? אתה אומר, אולי אפשר להחזיק את העולם על ידי אבלים. כן, כן, בארץ ישראל אתה מתכוון. כן, כלומר, אתה אומר שכיוון שיש אבלים, אז האבלים הם מחזיקים את התורה. כיוון שהם פטורים מתלמוד תורה, זה כאילו לומדים תורה. כן, הבנתי את השאלה. התשובה היא, לא, זה לא קשור. למה? כי מתי אתה אומר שמי שפטור מלימוד תורה כאילו למד תורה, זה אם במצב שהוא היה יכול ללמוד תורה, כן היה לומד. בסדר? טוב, הלאה. מה זה? איתה יש. זאת מילה ארמית שפירושה יש. וכן איתה בפרק התורה, כל העוסק בתורה לשמה וכו', ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. אם כן, אנחנו אומרים שאדם שעוסק בתורה לשמה, מחזיק את העולם. כן? כלומר, זה פרשנות מסוימת, לומר שהכוונה עוסק בתורה שעוסק עכשיו. כן? יש פסוק כזה ביהושע, נכון? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. נכון? אז מה זה והגית בו יומם ולילה? אז התלמוד אומר, יכול דברים ככתבן. כלומר, האם צריך להבין את זה ממש ככה? והגית בו יומם ולילה שאין רגע שבו הוא לא עוסק בתורה. ואז התלמוד דוחה את זה מכל מיני סיבות. גם במסכת מנחות, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שכיוון שקרא אדם קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת שמצד החובה הפורמלית, והגית כל הזמן, זה לא שבפועל אתה עוסק בתורה, אלא שאתה קשור לזה. זאת אומרת שאתה חי מכוח הלימוד תורה. זאת אומרת, עכשיו אתה מוכר עגבניות, אבל מה שמחיה אותך זה הלימוד תורה שאחרי התפילה למשל. כן, מה אתה אומר? כן, אז הגמרא אומרת שאסור ללמד את זה לעם הארץ, אסור לגלות את זה. כן, אבל זה לא בגלל שאסור לגלות את זה שזה לא נכון. כן, מה אתה אומר? זה כמו שכתוב בשולחן ערוך שאסור לרקוד בשבת, אבל מותר, כי מותר, כי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אז זה כתוב. מה אתה אומר?
להגיד את הבו יום ולילה, זה לחבר את היום ולילה בתורה.
נכון, זה אחד הדרכים.
כאילו בדיוק בתפר הזה בדיוק.
ברור, אז אם נקבל משל את הפירוש שאמרת עכשיו, יוצא שזה לא כל הזמן. לא כל רגע ורגע. אבל על דרך, הייתי אומר, הרחבת הלשון והדרך המוסר, ניתן לומר מה שאומר כאן בעל נפש החיים. כן.
אני חושב שיש לנו אחרת שמחוץ לזמן.
מה אתה מכיר?
התפר הזה שמדבר עליו.
אז מה אם זה מחוץ לזמן?
לא, זה מעולה.
כאילו... אתה רוצה להרחיב את הדברים שהוא אמר, סליחה, סליחה, סליחה. אתה לוקח את הדברים שהוא אמר, של חיבור היום ולילה, לסוגיה אחרת שאותך מעניינת. אבל איננה הסוגיה שאנחנו עסוקים בה כאן.
כתוב פה שזה בעולם הזה, כלומר בעולם הזה ובזמן הזה.
העולם הזה, וכן לא אחרי המוות. אבל אתה עכשיו לוקח נושא, ומחבר את זה לסוגיה אחרת שאני יודע, בוודאות שהיא מעניינת אותך, אבל איננה הסוגיה שאנחנו עסוקים בה כעת. ואיך? ויש לנו פה כללי ברזל בשיעורים האלה, שאנחנו לא סוטים מהנושא. טוב. ואיך? חוץ מאשר כשאני סוטה, אבל זה כבר החלטה שלי. ואיך לא יתלהב לב האדם בהעלותו על ליבו ומתבונן בזה העניין הנורא וטיפול עליו ומטה בפחד לבעל יתרפא חס ושלום מעסק התורה הקדושה. תמיד כאשר יחשוב בלבבו אולי חס ושלום לעת כזאת העולם כולו מקצה ועד קצה הוא פנוי לגמרי מעסק התורה הקדושה ובלתי עסקו והגיון ליבו עתה בזה העת בתורה היו נחרבים כל העולמות. יש סיין שהנציב מבולוז'ין, שהיה ראש הישיבה שני דורות אחריו, היה לומד 20 שעות תורה ביום. איך הוא עשה את זה? לא יודע, אבל עובדה. כן.
מה שהרב סיפר על הרב קוק,
הרב השלום.
למד תורה ואמר שאולי הוא ברגעים האלה מציל את העולם. כאילו הוא באמת האמין בזה, הוא הפסיק ואמר את זה לחבר שלו.
אתה שואל, איך הרב קוק שחשב שיכול שעכשיו מחזיק את כל העולם, הפסיק מלימודו כדי לומר את זה לחברו? מה התשובה? מה התשובה?
חברו למד באותו רגע. לא. זה עצמו לימוד.
זה עצמו חלק מהלימוד. זאת אמירה לימודית. או למשל, אתה קם להביא ספר מהמדפים. גם זה חלק מהלימוד. כן? בבקשה.
פסקה כזאת,
מה עשויה להפוך את האדם לעצבני? האם פסקה כזאת עשויה להפוך את האדם לעצבני? כן, עשויה. כן, בבקשה.
אני מצפה שבסוף הספר, יהיה דברים עם סיום אופטימי,
זה
הכל
קסח. כן, אתה אומר שפה הכל קסח.
לא הכל.
כי זה בסיום הספר. שאני לא מבין. הספר, בשעה הרביעי יש 34 פרקים. באיזה פרק אנחנו?
כ"ה.
אז למה אתה אומר שאנחנו בסיום הספר?
דפים, ספרים דפים. אני יכול לספר דפים.
לא צריך מדי פעם קצת כסח? אדרבה, משהו ככה ש... כמו שאומרים, זרוק מרה בתלמידים וכל דברים כאלה, יש קצת כזה. טוב, הלאה. תראה, אתה לא חייב להיכנס לשיעור הזה, אבל זה סתם, מתי תלמד את זה? הזדמנות. אולי חז ושלום, לעת כזאת העולם כולו, מקצה ועד קצה הוא פנוי לגמרי מעסק התורה הקדושה, ובלתי העסקו והגיון ליבו עתה, בזה העת בתורה, היו נחרבים כל העולמות, וכרגע ספו תמו חז ושלום. זו תורה וזו שכרה, מרובה מאוד, אין להאריך. שהוא הנוטל שכר כולם, אחר שהוא אשר קיים, והעמיד ברוב כוחו את כל העולמות עתה. אבל כגון זה אמרו רבותינו ז"ל במשנה, שכל אחד מישראל חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אז מסביר, בשבילי הכוונה, דרך זה שאני לומד תורה, העולם כולו נברא כעת. ואף שבשאר עוונות, יש אלפי ריבות עולמות קדושים מיליונים שאין שום חטא ועוון התחתונים מגיע עדיהם כלל לפוגמם חס ושלום. ותמיד עוז וחדווה במקום כבודם ועליהם נאמר לא יגור חרה. זאת אומרת, אדם למשל חס ושלום אכל טרפה או לא הניח תפילין או חילל שבת. נכון, זה חמור מאוד, זה מחריב מאוד, אבל זה לא מגיע עד שורשי המציאות. אלא זה מחריב באופן חלקי. אמנם עוון ביטול תורה היא העולה על כולם שהוא נוגע לקיום כל העולמות. כן. ממש כך. כן. נוגע לעולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, נפש, רוח, ונשמה, חיה ויחידה וכדומה. פרק אביו. וטעמו של דבר, כמו שנדבר לאל, שמקור שורשה העליון הנעלם של התורה הקדושה מאוד נעלה מעל כל העולמות. ראשית ושורש, אצילות קודשו יתברך. סוד המלבוש העליון, כמו שכתב רבנו ישע אלוהים נורא אריזל. זה דבר שהוא גם הזכיר אותו בתחילת שער דלת, שהתורה משתלשלת מעולם המלבוש. עכשיו, מה זה עולם המלבוש? זה לא הצילות, זה לא בריאה, לא יצירה ולא עשייה. זה גם לא העולם שהאריזל מכנה אותו אדם קדמון. וזה גם לא העולמות שלמעלה מאדם קדמון שהוזכרו על ידי חברים. כגון למשל, עולם התהירו אילאה ואוויר קדמון, כל הדברים האלה. כל המושגים האלה העליונים שהמקובלים מדברים. אז מאיפה התורה באה? היא באה מעולם המלבוש שלפני כל זה. מה זה עולם המלבוש שלפני כל זה? זה מה שהרמב"ן מזכיר בהקדמתו לתורה, שהתורה של מעלה היא תערובת של מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות זו בזו בעולם העליון, ומשם התורה באה. ברור? ולכן, כיוון שכל העולמות השתלשלו מהמלבוש, יוצא שמי שפוגם בתורה, פוגם בכל העולמות כולם. כן, אתה אומר? יפה, אתה אומר שלפני כן הוא אמר את זה בשם גורי הארי? אתה בטוח? אמנם זה נכון מה שאתה אומר, שזה לא הוזכר בארי במפורש, אלא בגורי הארי. אבל אני לא זוכר שפה הוא אמר את זה דווקא בשם גורי הארי. בוא נבדוק. אתה זוכר באיזה פירה את זה? כן, פרק י', כן, 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 כן. וגם כי שורשה העליון של התורה הקדושה הוא בעליון שבעולמות הנקראים עולמות אינסוף, סוד המלבוש הנזכר בסתרי פליאות חוכמה מתורת רבנו האריזה. זאת אומרת, הוא לא אומר במפורש שזה האריזה למר את זה, אלא הוא אומר, זה מוזכר בפליאות סתרי חוכמת האריזה, וכאן אתה אומר שפה הוא קרא לזה בפרק כבר, סוד המלבוש, כמו שכתב רבנו איש האלוהים נורא האריזה. פה זה פחות מדויק לכאורה. האם יש סיבה להבדל הזה? אני לא יודע. טוב, הלאה. כן.
לעסוק בתורה, ללימוד תורה. אני, בכל מה שאנחנו ראינו עד עכשיו, מדברים הרבה פעמים על לעסוק בתורה ולא על לימוד תורה. האם לימוד תורה לא כלול בלעסוק בתורה, ולעסוק בתורה זה יותר רחב מזה?
אני לא יודע, הוא בשום מקום לא עושה את החילוק הזה בין לעסוק בתורה לבין ללמוד תורה.
למה לומר לעסוק בתורה זה לימוד תורה רק, אך ורק?
זה השפה שלו. למשל, מתי האשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה? לפני לימוד. נכון? ככה אני מבין.
כשבן אדם הולך לעבודה ומתנהג כמו שצריך בתורה, הוא גם לא עוסק בתורה?
לא, הוא לא עוסק בתורה. לפחות לפי ההבנה שלו. עכשיו, יש המהר"ל בתחילת, בהקדמת תפארת ישראל, הוא דן בשאלה של מדוע נוסח הברכה האשכנזית הוא לעסוק בדברי תורה. למה לא תקנו ברכה ללמוד תורה? הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר כי אם היית מברך ללמוד תורה, זה הברכה לבטלה, כי ללמוד פירושו לכוון לאמת, ולך תדע אם כיוונת לאמת. הנוסח הספרדי זה על דברי תורה, גם כן אין בנוסח הספרדי שהוא נוסח חריף, כן, ללמוד תורה לא מצאנו, אשר כשאנו סתיו יצאנו ללמוד תורה, כי ללמוד הכוונה לכוון לאמת. ואיך תדע אם כיוונת לאמת? אבל אתה יכול להגיד עסקתי בזה, לעסוק בזה זה היה נכון, גם אם אמרת טעויות.
מה זה לכוון לאמת?
לכוון לאמת, הכוונה לכוון לאמת. זאת אומרת שאתה מגיע אל האמת במה שאתה לומד.
מה זה האמת?
האמת זה הדבר כפי שהוא.
איפה זה כתוב?
כתוב שמה?
הדבר כפי שהוא.
שהאמת זה הדבר כפי שהוא?
לא, שדבר כפי שהוא זה האמת.
כלומר, אתה שואל, מניין לי ההגדרה הזאת שאמת זה הדבר כפי שהוא, נכון? זה אריסטו אמר. זה הגדרה, זה עניין של סמנטיקה. כלומר, למה אנשים מתכוונים כשהם אומרים את המילה אמת? אז הם מתכוונים לדבר כפי שהוא.
זה נקרא אמת. מה? זה מוציא אותנו מהתורה לגמרי.
למה זה מוציא אותנו מהתורה לגמרי?
אריסטו.
כן, אתה שאלת הגדרה של מילה. אז ההגדרה של המילה יכולה להיות באריסטו. זה כמו שלמשל, אם תשאל אותי, תגיד, מה מברכים על תפוז? ואז תשאל, ואני שואל אותך, מה זה תפוז? אז תגיד לי, תפוז זה פרי כתום, עסיסי. אני חייב, איפה זה כתוב? ותגיד לי, זה בספרי בוטניקה. אתה הוצאת אותי מן ההלכה לגמרי. איך אתה, שאלתי אותך שאלה בהלכה, אתה מביא עכשיו ספר בוטניקה. אז זה קשור לעניין. זה כמו שתשאל אותי, מה זה גמרא? אז אני אגיד, זה הספר הזה. ספר, מי ידפיס אותו? המדפיס, קוראים לו גלוצ'קשטיין. אבל גלוצ'קשטיין זה לא תורה. אז מה? אהו? מדוע ללמוד זה לכוון לאמת? כי אתה רוצה ללמוד את התורה. אם לא כיוונת לאמת, אז זה לא תורה שלמדת, למדת משהו אחר. נכון? למדת משהו אחר. אז לכן אי אפשר היה לברך ללמוד תורה, כי אז היה אומר שרק אם אני הגעתי אל האמת למדתי, לכן הברכה היא לעסוק. בכל מקרה עסקתי בזה. המצווה היא, אני צריך להשתדל ללמוד, אני, כשאני לומד אני צריך להתכוון להגיע לאמת, ברור. אבל מה?
הברכה היא על המצווה.
לא תמיד, אבל היא עשויה להיות ברכה לבטלה. אז כיוון שלא ייתכן שהאדם באשר הוא אדם תמיד יכוון אל האמת, ברור שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו ללמוד אלא לעסוק. ולכן אני יכול לברך לעסוק בדברי תורה. כן. אני לא הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר, אני חוזר על דבריך. לפי זה, המשפט משה אמת ותורתו אמת הוא משפט חסר משמעות מבחינתנו. פרש נת דבר אחד, למה?
משה אמת, לא זה עובדה, משה אמת, זה הוא כמו שהוא, התורה כמו שהיא.
למה אין תפיסה בזה?
כי אין שום דבר בנקודה הזאת, זה לא התורה שלי.
למה זה לא התורה שלך?
למה כן?
זה התורה שאתה משתדל להגיע אליה.
אבל אני לא מגיע לאמת.
לפעמים כן, לפעמים לא. ככל שתתעסק, תעסוק יותר בתורה, יש יותר ויותר סיכוי שתגיע בסוף אל האמת.
פעם לפעם יפגע.
כן, לפעמים זה יפגע, ועם הזמן אתה תפגע יותר ויותר. ואם לא אתה, אז המעמד של כל הדורות בסוף מגיעים אל האמת. נכון? בבקשה.
סליחה, למה? אני חושב שזה לא דווקא משוייך לתורה. כי כפי שהרב אומר, אמת זה כל דבר לפי חוקו.
כן, אבל יש האמת של התורה. זאת אומרת, מה התורה אמרה? למשל, אם אתה שואל אותי, מה האמת בפתרון משוואה פלונית? יש לי משוואה במתמטיקה, מה התשובה הנכונה? זה אמת, אבל זה לא תורה, כי זה, הנושא הוא לא תורה. עכשיו, אם תשאל אותי, מה ההלכה ביחס לברכת ברכה על לבבות דקלים? נכון? זה מה זה לבבות דקלים? כן, זה דבר מאוד טעים כזה, לבן, חותכים אותו ל...
בברים,
בברים זה נמצא הרבה, נכון? עכשיו, אם אתה... יש מי שיגיד שהכל, מי שיגיד בורא פרי האדמה, יש מי שיגיד בורא פרי העץ. יש מחלוקת בדבר הזה. עכשיו, מי שיכריע אל האמת, למד בזה תורה. כי הנושא הוא תורה. אם הנושא היה מתמטיקה, זה היה אמת, אבל לא תורה. כלומר, כשאני אומר שצריך לכוון אל האמת בלימוד תורה, הכוונה על האמת של התורה. למה התורה התכוונה? כן, בבקשה.
לפעמים לעסוק בדבר מסוים, זה יותר מסוכן מאשר ללמוד אותו.
נכון.
זה אחינו האשכנזים עוסקים, יכולים לעשות תקלה
אדירה,
יכולים.
אתה צודק, אתה צודק. כלומר, יכול להיות שאנשים שעוסקים בתורה יעשו טעויות ויצא מזה קלקול. האם תהיה גם ספרדים, זה לא משנה, גם זה שזה ספרדי לא בירך לעסוק בדברי תורה, זה לא אומר שהוא לא עושה טעויות. ברור. זאת אומרת, כל העולם לומד ועשוי לעשות טעויות. איך הקדוש ברוך הוא לקח על עצמו לתת תורה לאנשים שעשויים לטעות בה? שאלה טובה, נכון? יותר מזה, איך הקדוש ברוך הוא נתן תורה לאדם? הרי האדם הוא יצור שוכח. עד כדי כך שהאדם נקרא בשם אנוש. מה זה אנוש? שוכח. כן, בשביל נשייה. אז איך הקדוש ברוך הוא נתן תורה כזאת? כנראה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בזה שתעשינה טעויות. כלומר, הקדוש ברוך הוא עובד דרך הטעויות שלנו גם כן. ודרך הטעויות שלנו הוא מקדם את האינטרסים שלו. אני יכול לבחור דוגמה פשוטה מאוד. יש הלכה שכולם טועים בה היום, אבל זה בסדר גמור שהיא קיימת. זה ההלכה, אנשים חושבים שצריך להעלות כהן לתורה תמיד. ראשון, נכון? זה בניגוד להלכה. ההלכה היא שתלמיד חכם הוא לראשון, נכון? אם אין תלמיד חכם, אז כהן. ברור. אלא מה? זה שאנחנו מעלים כהן בכל מקרה, זה כדי שהם לא יעלבו. שלא יעלבו הכהנים. והרבנים מוחלים על כבודם, למרות שיש מקומות שתמיד חכם עולה באמת. הנה, הרב עובדיה יוסף, הוא עולה תמיד ראשון, גם אם יש כהן בקהל. נכון? אבל מה הרווחנו מהטעות הזאת? שאנשים טועים לחשוב שצריך לעלות כהן? שזה גרם שלא יישכח זכר הכהונה מן האומה. נכון? אז הרווחנו משהו מהטעות הזאת. כלומר, אנחנו עושים טעויות, וריבונו של עולם משתמש בטעויות שלנו. כן, בבקשה. מה?
בדרך כלל
השמות
של
העולמות
נותנים לנו שתחושה ומשמעות. לא בדיוק, אבל העולם המלבוש,
למה
הוא רומז?
עולם המלבוש למה רומז? איפה אני יודע? זה כבר שייך לתורת הקבלה. הלאה, כן.
קשור לשירות השאלה שלו, האם אפשר להגיד עולם התלמוד, עולם המלבוש, או שהמלבוש פה זה בשיתוף השם?
תראה יפה. כאן הוא קורא לזה עולם המלבוש. השאלה אם זה מוצדק לקרוא לזה כך. זאת שאלה גדולה. במקורות הקבליים שמדברים על זה, לא כתוב המילה עולם על המלבוש. כן, בבקשה.
שירות המלבוש זה משל?
השאלה היא על כל מה שאומרת הקבלה, אם זה משל או לא. השאלה איך להבין את זה. אבל זה בכלל לא משנה. כעת צריך להבין משהו. נפש החיים, כשהוא מביא מקורות מתורת הסוד, הוא לא מתכוון ללמד קבלה. הוא מתכוון לקחת משם נקודה שממנה אנחנו נסיק מסקנה ביחס לנושא שמעניין אותו. לכן די לו בכך שהוא אומר לך, אתה יודע מאיפה באה התורה? התורה באה מהמלבוש, שזה למעלה מכל העולמות. זה בכלל לא, זה בכלל לא הנושא שהתלמיד שקורא את הספר יבין על מה מדובר. כי זאת לא המטרה של הבאת הדברים האלה. כן, בבקשה.
השם תואר זה באמת העולם שהוא נותן, שהוא אומר עולם המלבוש.
כן.
זה בעצם אומר שהמלבוש, כאילו העולם הזה הוא עולם מצומצם, כי הוא נותן לו את ההגדרה הזאת, שם התואר הזה עולם.
אני לא יודע.
כי עולם זה כבר דבר שהוא
אני לא יודע. אלן, כי בשביל זה צריך לדעת קבלה, וצריך להבין מה פירוש המילה עולם בקבלה. למה מתכוונים? וכיוון שהוא לא מתכוון ללמד אותנו את זה, אז בזה לא נעסוק. כן, כלומר כל הניסיונות, כל הניסיונות לשנות את הכיוון של מה שהוא מלמד בשיעור הזה, לא יצלחו.
שם תואר שאמר עולם המלבוש, שזה מה שזה...
הוא שאל האם המילה עולם נאמרה בספרות הקבלית על המלבוש, ואני אמרתי שלא, זה הכל. בבקשה.
שהבנן תקנו...
מה?
הבנן תקנו שכל העולם מדרכי שלום, זה לא הלכה?
לא, אף אחד לא תיקן שמבני דרכי שלום מעלים את הכל. זה לא תקנה. זה לא תקנה, אלא זאת מציאות. תסתכל בפוסק. מה?
אתה בפירוש במשנה.
מה? שבמשנה שמבני דרכי שלום מעלים את הכל?
אמת המים מתמלא
ראשונה.
מה? אמת המים מתמלא ראשונה. עם כל עשר דברים שתקנו.
כן, אבל זה לא קשור לעלייה לתורה. בשולחן ערוך כתוב מפורש שעולה ראשון לתורה. תלמיד חכם, לא כהן.
אתה כאן לזלזל
בהלכות שכל עם ישראל רגיל להתעשב בהן? לא, אין לזלזל. זה מה שאני אומר, אדרבה. זה אומנם טעות זה שמעלים כהן עם הארץ בפני תלמיד חכם, אבל אנחנו להם לישראל. יש סיבה לטעות הזאת.
זה מתאים ליחס ספציפי. יש הלכות שהרבה אנשים נוהגים לזלזל בהן. האם בתזה הזאת שאנחנו אומרים שטעויות האלה מועילות גם ואנחנו
בישראל, באמת הצדקה. כן, בוודאי. כמו שלמשל, תשרת תשת תרת. שזה טעות. נכון? וזה בעל משמעות.
שמע ישראל בברית.
שמע ישראל בברית. מי נוהג את זה?
לא אתה.
אני לא ראיתי שנוהגים את זה. הלאה. הלאה. איפה אנחנו? מה? כן, נו.
ללמוד שאמר שלא תשכח ללכת כהונה מישראל, שלעתיד לבוא יהיה מעמד של תלמידי חכמים בחברה.
לעתיד לבוא יהיה מעמד... תמיד היו תלמידי חכמים בחברה, מה זה לעתיד לבוא?
מעמד מדיני של תלמידי חכמים.
מעמד מדיני של תלמידי חכמים. יש סנהדרין, מה שנקרא. הסנהדרין, יש לה תפקיד, זה לא אני ממציא ולא רומז, זה הלכה. מה, לא מבין את הבעיה. מה הבעיה בשמע ישראל בברית? התורה אמרה לקבל עול מלכות שמיים פעמיים בכל יום באהבה. הגאונים תקנו להוסיף שמה ישראל הקטנה, כמו קריאת שמה הקטנה, מפני הגזרה, וגם בזמן התלמוד כבר תוקן קריאת שמה על המיטה מפני המזיקים. נכון? אז יש ארבע קריאות שמה ביום, בכל יום. ברגע שאתה הופך את שמה ישראל לדבר שעושים בכל הזדמנות שהיא, אז אתה גורם לזילותה של קבלת עול מלכות שמיים. כשיעקב אבינו קרא את שמה, כי זה הזמן קריאת שמה. נכון? עכשיו, השאלה היא, למה יוסף לא קרא את שמה? טוב, אז אני הסברתי את זה, שעבור יעקב זה תחיית המתים. הרי אדם אומר קריאת שמה, בשוכבך ובקומך. כשאדם הולך למות, גם כן קורא את שמה. למה? כי אין לך בשוכבך גדול מזה. מסקנה, גם בתחיית המתים. צריך לקרוא את שמה. עבור יעקב, זה התחיית המתים, לכן קרא את שמה.
אז אולי ברית, אנחנו להם ישראל, כי ברית זה בעצם קומך של התינוק נכנס לעם ישראל.
שכנעת אותי. ממש משכנע. טוב, הלאה. מה לא עושים כדי להצדיק תארי? טוב.
אם עוד בברית מילה, זה גם בפתיחת האחד, זה
כאילו את אשכנזי. שבפתיחת האחד אומרים פסוק שמה ישראל. נכון. אבל לא בתור קבלת עול מלכות שמיים. אלא בתור ציטוט של פסוקים, יש הרבה פסוקים שאומרים, גדלו לשם איתי ועוד כל מיני דברים כאלה.
ובברית?
מה?
ובברית, מה ההבדל?
הברית לא, שם עושים את זה בטקסיות כזאת של קבלת עול מלכות שמיים. שזה דבר שאני לא מבין למה לעשות אותו. כן.
אבל
קריאת שמע במקור היא בזמני מעבר, מלילה ליום ומיום ללילה. כן? ובברית, מהרל ולא הרל. זה גם זמן מעל הרבה, אבל יש כזה מקום לפעול.
ממש שכנעת אותי.
עשיתי.
הלאה. מה לא עושים כדי להציג? טוב, הלאה.
הכנסת ספר תורה, בחילה, נביא
זה. אומרים? בהכנסת ספר תורה?
למה ש... זה שמכניסים אותו לספר, לארון חדש, וכל הקהל עם הרכב
ה... אני רוצה להבין למה. איפה זה כתוב? תסתכל, יש חוברת שהוציא רמח"ל בהכנסת ספר תורה שהייתה בפדובה. שם יש כל מיני פיוטים שרמח"ל כתב בעצמו והכל. אין שם משמע ישראל. בתקטות תפילות?
אני
לא יודע, זה חוברת פעם מהרב מרדכי שריקי, מכון רמח"ל פעם התפיס את זה, אני יודע. יש לי בבית. אתה רוצה, אני אשיל לך. הלאה. איפה אנחנו? וטעמו של דבר, כמו שנדבר לאל, שמקור שורשה העליון הנעלם של התורה הקדושה, מאוד נעלה מעל כל העולמות, ראשית ושורש הצילות קודשו יתברך, סוד המלבוש העליון, כמו שכתב רבינו, איש האלוהים נורא, האריזה. רק שנשתלשלה וירדה כביכול עד לארץ, אשר העירה מכבודה, מוסרה ונטעה, הוא יתברך בתוכנו, שנהיה אנחנו המחזיקים ותומכים בעץ החיים. לזאת, מאז, כל חיותם וקיומם של העולמות כולם, תלוי ועומד, רק כפי עניין ורוב עסקנו והגיוננו בה. שאם אנחנו עוסקים בה ומחזיקים ותומכים אותה כראוי, בלי רפיון כלל, אנו מעוררים מקור שורשה העליון, מקור הקדושה והברכות, להמשיך ולהריק תוספת ברכה וחיי עולם וקדושה נורא על כל העולמות, כל עולם לפי ערך קדושתו שיוכל לקבל ולסבול. ואם חס ושלום עסקנו בה ברפיון, מתקמת ומתמעט הקדושה ואור העליון של התורה מכל העולמות. כל אחד לפי ערכו הולך וחסר, רוטטים ורפויים חס ושלום. ואם חז ושלום היינו כולנו מניחים ומזניחים אותה מתעסק בה מכל וכל, גם העולמות כולם כרגע היו מתבטלים מכל וכל, חז ושלום. מה שאין כן בכל המצוות, אפילו מצוות התפילה, שגם אם היו חז ושלום כל ישראל מניחים ועוזבים מלהתפלל לא יתברך, לא היו חוזרים העולמות עבור זה לטוב עבור. טוב, פה זה חץ שלוח לעבר החסידות. ברור. החסידים עשו את התפילה למרכז ההוויה שלהם. האמת היא שזו מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. מה יותר קדוש? האם בית המדרש או בית הכנסת? רבי יוחנן אומר שקדושת בית המדרש גדולה מקדושת בית הכנסת. זאת אומרת שלימוד תורה גדול מתפילה. אבל רבי יהושע בן לוי אומר הפוך, שקדושת בית הכנסת גדולה מקדושת בית המדרש. אז כך שבעצם מצאנו שורש למחלוקת בין החסידים ל... מתנגדים כבר בימי התלמוד. במסכת ברכות בתלמוד הבבלי. מה? הלכה היא שבית המדרש קדוש יותר. כן, כך נפסק. אבל אני אומר, יש שורש קדום גם לדעה אחרת. שווים? מבחינת ההלכה לא. מבחינת ההלכה לא. זה ודאי שמה שמותר בבית כנסת אסור בבית מדרש. למשל, מה?
גם להפך.
בית המדרש אסור לאכול חוץ מי, אבל סתם ככה אדם לא אוכל בבית המדרש. אדם לא אומר, טוב יאללה יש לי פלאפל לאכול, איפה אני אוכל? ניכנס לבית המדרש, ודאי שלא. תלמידי חכמים שזה ביתם, משהו אחר. כן, זה כמו שמואל ישן בהיכל השם. ולכן התפילה נקרא, בכלל פלאפל זה לא בריא. אבל טוב, בסדר, לא נתחיל עכשיו לקבל תוקבקים מכל יצרני הפלאפל. ולכן, לא, הבעיה היא רק בגלל שמשתמשים כמה פעמים בשמן. זה הבעיה. אבל אם זה השמן הראשון, זה בסדר. כן, מה אתה אומר? לא שומע.
בסוף פרק השני, בדף הקודם, יש מילה לסבול.
לסבול?
כן.
לסבול הכוונה על הסט. כן, כלומר, כן, כמו מסע, כן, שאדם, כמו אטלס. ולכן התפילה נקראת בדברי רבותינו זל חיי שעה, והתורה נקראת חיי עולם. כי אומרם זל בפרק כמה דשבת, רבה, חזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלותה. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, שעניין התפילה הוא הוספות תיקון בעולמות בתוספת קדושה וברכה באותו עת הקבוע להם, ולכן אם עברה השעה שוב לא תועיל כלל להוסיף תת בעולמות התוספת קדושה וברכה. זה עוד רמז לחסידים שמפללים שלא בזמן, כן? שמפללים בשעה שאיננה כבר זמן התפילה. מה? כן, הרי אנחנו למדנו בפרקים שבין שער ג' לשער ד' שהוא דיבר על התופעה הזאת, נכון? ואפילו נקב שם בדברים שהוא ראה כיצד עושים את זה. לכן מהני שאתה שואל איך זה, אם זה כבר היה אז, הוא אמר שזה היה. אמנם עניין העסק בתורה הקדושה הוא נוגע לעצם החיות וקיום עמידת העולמות בל יהרסו לגמרי, לכן האדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת תמיד כדי להעמיד ולקיים כל העולמות כל רגע, ולא אלא שגם כל עיקר עניין התפילה אינה תלויה רק בעסק התורה הקדושה ובלתה אינה נשמת חס ושלום. כלומר תורה זה השורש של התפילה. כן, מה אתה אומר?
לכן אדם חייב לעסוק ולהגות בה בכל עת תמיד כדי להעמיד ולקיים.
זה תורה לשמה, כי זה לא לשם עצמו אלא לשם קיום העולם.
הוא
רוצה להעמיד את העולם של הקדוש ברוך הוא, סג'סט על הקדוש ברוך הוא שהוא מעמיד את עולמותיו. כמו שאמר, אז הוא אומר, הובילתה בלי לימוד תורה אינה נשמעת חס ושלום, כמו שאמר הכתוב, מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. האמת היא שהחסידים נוהגים לקום מוקדם וללמוד מאמר ארוך בחסידות עד שמגיע זמן התפילה. זאת אומרת, הם לומדים תורה כהכנה לתפילה מבחינתם. זה חלק מהתפילה, כי הרי מסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. והם מחשיבים שגם ההכנות לתפילה הם בכלל התפילה, ולכן בזה הם מצדיקים את התפילה המאוחרת. כי אומרים, למדנו עד עכשיו. כי חלק מהכנה לתפילה. על זה אנו המתנגדים שזה לא נכון, כי אפשר אז את ההכנות האלה לעשות לפני זמן תפילה. וכמו שאמרו רז"ל בשבת שעם ובמשלי רבתא פרשה כ"ח. אני זוכר פעם פגשתי אדם שסיפר לי שהסבא שלו היה זה שהיה מאיר את הרב קוק כל בוקר. אמרתי לו, אתה בטוח? תספר לי. הוא אמר לי, כן. הוא היה מגיע כל בוקר לרב קוק בשלוש בלילה. אמרתי לו, זה לא יכול להיות, הרב קוק קם בתיקון חצות. הוא אומר, כן, ברור, הוא לא היה מאיר אותו, היה אומר לו בוקר טוב כבוד הרב ומטפל בעניינים הנדרשים. זה הכוון. טוב, אורמו שאמרו רז"ל בשבת שעם ובמשלי רבתא פרשה כ"ח, ואמרו, כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת ואין הפרגון ננעל בפניו. ובזוהר מקץ. אז אם כן, אנחנו רואים שלימוד תורה היא גורמת שהתפילה נשמעת. כן.
יש מקום לתפילה המקורית של החסידים?
אתה שואל על התפילה המאוחרת של החסידים. הוא מתנגד לזה מאוד.
לא.
לא ראוי, כשאנחנו לומדים את הספר שלו, לחפש מקורות למה שהוא תוקף. לא יפה. מה?
הוא רוצה לשמוע.
כן, ברור שהחסיד, אתה יודע, יש סיפור כזה, סיפור אמיתי על הרבי מאמשינוב. אתה מכיר, אתה שמעת על הרבי מאמשינוב? הרבי מאמשינוב הוא מתפלל בשעות לא שעות, אצלו יום הכיפורים מסתיים בסוכות כמעט. כן, ו...
הבדלה עושה ביום שלישי.
מה? עושה הבדלה ביום שלישי, כן, ברור. תפילות שלו זה מחוץ ל... מחוץ לזמן, מה? בקיצור, מרוב המה? אמירות חנוכה שלו, כן. ואז פעם היה מישהו שרצה לנדות אותו. הלך לרב שלמה זלמן אוירבך, אמר, תראה, הרב הזה, הוא עובר על הלכות מפורשות. חייבים לנדות אותו. יש הלכה בזה, צריך לנדות מי שעובר עבירות כאלה בפרסיה, מחתית הרבים. אמר לו הרב שלמה זלמן, תראה, אני שנים עוקב אחריו, כי אני מלמד בכל תורה וזה סמוך לאיפה שהוא נמצא, וחז"ל אמרו עבירה גוררת עבירה, ואני שנים מחכה לעבירה השנייה והוא לא הגיע. בסדר? טוב, הלאה. בסדר, אז הנהגה של יחידים. בכל מקרה, אני לא יודע אם יש מישהו שמסוגל לעמוד במתח הזה. טוב, ובזוהר מקץ רש ב' עמוד ב'. מה? האמת היא שאחר כך ראיתי שגם בפולין אותה שאלה עלתה והייתה אותה תשובה. כן, בחיבור שהתחבר בלובלין, אני חושב, בשנות ה-30, משהו כזה, גם כן הייתה שאלה על אחד האדמו"רים, ורצו גם כן לנדוד, וזה גם הייתה אותה תשובה. כן, מה אתה אומר? העוסק בתורה מתוך דוחק, כלומר יש לו זכות יתרה בלימוד תורה שלו. בגלל הדוחק. תפילתו נשמעת, ואין הפרגוד, אינן לפניו. ובזוהר מקץ רשבט, עמוד ב', ועץ חיים, תאווה בה. אז מה זה עץ חיים? זה התורה. תאווה זה התפילה. תנינן, מן דבעי, דקודשא בריחו יקבל צלותי, ישתדל באורייתא. דאי היא עץ חיים וכולי. למה הוא כתב וכולי? לכן הדין פסוק בשס, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. הנה זה הלכה. משום דעילויה כמעלילה לקדושה יותר חמורה, הוא מעלה את בית הכנסת לקדושה יותר חמורה, שרקיע נותן את השפע חיות וקדושה ואור לכל העולמות, מטעם שהיא למעלה מכולם. כן.
יש מיד לזה שהיום כל בתי כנסת משמשים גם כבתי מדרש, ובתי המדרש לרוב לא משמשים
כבתי מדרש. זה יש אמורה. טוב, עד כאן להיום. שלום.